התקשרו עוד היום לקבלת הצעת המחיר המשתנה.
30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, ועוברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל.
כשאנחנו קמים בבוקר, אנחנו לא יודעים איך יסתיים היום. כשליאן בן אליעזר קמה בבוקר, היא לא יודעת אם היא תסיים את היום. ליאן בן אליעזר, מאריאל, בת שבע, נלחמת על חייה בכל יום. ליאן סובלת ממחלה נדירה, ללא מערכת חיסונית, ונמצאת בסכנת חיים. ליאן הועברה לטיפול בבית החולים ג'ון הופקינס בארצות הברית בעלויות יקרות מאוד, ותרומתכם המהירה הינה הסיכוי היחיד להשאיר את ליאן בחיים. את התרומות ניתן להעביר לקרן מיוחדת שהוקמה לצורך כך במיוחד בעמותת חברים לרפואה, בבנק הפועלים, סניף 681 דיזינגוף, מספר חשבון 604603, על שם חברים לרפואה עבור ליאן בן אליעזר. כל התרומות יתקבלו בברכה ותשלח קבלה. מי ייתן ותמיד נהיה בצד הנותן.
אני ליאן, אני רוצה גם לחיות.
של רדיו סול, בהגשת אופר לוין ודרור בוקצ'ין.
טובים, צהריים טובים, צהריים משובחים, פרלמנט הנדלן, רדיו סול, באולפן, אופר לוין, דרור בוקצ'ין, שלום דרור.
אהלן אופר.
מעניינים.
מעולה.
נהדר, החלפת מקום עם פיני, האורח שלנו.
הסתדרתי, הסתדרתי. הלכתי טיפה שמאלה, זה לא קשור לשבוע הבא.
אבל הוא היה מנומס, הוא לא העיר לי.
לא, הוא מנומס, לא יודע, חשבת זה כמו בית כנסת כאן, דרור, יש לו כיסא קבוע. וואו, הצלחת להזיז אותו, אז שרון, אם את שומעת, אולי תחליפו את הצדדים במיטה סוף כל סוף. טוב, ריקו בממתינה כנראה, אז מקסימום ננסה עוד מעט להעלות אותו פעם נוספת, אם נצליח סבבה, אם לא אז לא. אנחנו גם בשידור חי בפייסבוק, אז כאן אנחנו ברדיו סול בתוכנית פרלמנט הנדלן. פיני, מעניינים, צהריים טובים?
בסדר גמור, צהריים טובים, אני שמע.
נהדר, נהדר. אז פיני, עורך דין שמתעסק בנדלן, או מה חדש?
הכל חדש, כל הזמן מתחדשים פה בנדלן.
נכון. אז בואו ספר לנו קצת מי זה פיני, איך הוא הגיע, מאיפה הוא, איך נכנס לתחום הנדלן דווקא.
טוב, ככה. פיני זה עורך דין. עורך דין, נראה לי אותו, אני חוגג כבר 17 שנה. כן, כן.
17 שנה של עריכת דין.
17 שנה של עריכת דין. קשוח.
כן?
כן. עוסק בעיקר בליטיגציה, בגלל זה זה קשוח.
ליטיגציה זה בתי משפט, נכון? זה להופיע בבתי משפט, וואי, זה נוראי.
כן ולא. העבודת שטח של זה היא נוראית, נכון?
אתה חייב לדבר רק קרוב למיקרופון, בבקשה.
העבודת שטח של זה היא מאוד אפורה. אבל כשאתה מגיע אחרי עבודה אפורה לדיונים, כשאתה כולך מוכן, כולך חד, ואתה משיג את ההישגים, זה יש פה, יש פה סיפוק, סיפוק אדיר.
אבל אתה יודע, אני... זה נראה מאוד מאוד נחמד בכל הסדרות טלוויזיה של האישה הטובה והסוץ וכל ה...
למה הגעת למשפטים? נתחיל מזה רגע.
כן, נכון.
וואי, למה הגעתי למשפטים? האמת, אין פה סיפור כזה יותר מדי מיוחד. התלבטתי בין מנהל עסקים לבין משפטים. והייתה החלטה כזאת ספונטנית של ללכת על משפטים.
ובסופו של דבר, שאנחנו מתעסקים בנדלן, ומיוחד במשפטים בנדלן, זה סוג של גם מנהל עסקים בסוף.
נכון, נכון.
זה משלב מאוד מאוד את זה, בניגוד לדיני משפחה נניח, שאין שם מנהל עסקים. נכון. אין שם, אין, כמעט אין את הצד הזה שנקרא מנהל עסקים.
נכון מאוד.
אז איפה למדת? איפה התמחית?
למדתי במכלל למנהל, בראשון לציון. בתקופה של... לא, בעצם כבר היו, כבר התחילו לצמוח שבתקופה הזו מכללות. את ההתמחות שלי עשיתי אצל דוקטור משה דרוקר. ההתמחות הייתה התמחות מעולה. שם קיבלתי, רכשתי המון המון כלים. אם אתה שואל אותי, למעשה הכלים שאתה רוכש בהתמחות הם טיפה יותר חשובים מהידע ומהכלים שאתה רוכש בלימודים.
ברור, לימודים זה, אני חושב שלימודים זה תיאורטי בשביל לקבל את התעודה בסוף, אבל אם אתה, אתה יודע, תהיה הרופא הכי טוב, בלימוד, מצטיין דיקן.
כן.
אבל פעם ראשונה תגיע לפתוח בית חזה של מנותח ואתה תראה, זה לא עזור שיש לך תעודות יפות על ה...
נכון מאוד. אז בלימודים אמנם מלמדים אותך איך לפתוח בית חזה וכאלה, זאת אומרת, נותנים לך איזה שהם כלים, כי לעשות התמחות גם בלי לימודים, אז זה הולך ביחד, אבל מי שלמד יכול להיות, כמו שאמרת, יכול להיות מצטיין דיקן. ובהתמחות עשה התמחות כזאת שבעיקר שליחויות או, או, או לא נגע באמת בתכלס של המקצוע, אז הוא יוצא בסופו של דבר עם ממש מעט כלים. מפה אולי להגיד תודה למשה.
כן, כן, באמת, יש גם הרבה מתמחים שבסופו של דבר הם רק שליחים.
נכון.
לכו תעשו את הרישום בטאבו, לכו
את זה. נכון, להעביר את השנה הזו וזה.
ויש מקומות שאני רואה את זה, אני מתעסק המון עם שמיים לניח, אז אתה רואה טוען כל השמיים האלה, בלי להעליב, ויסלחו לי במחילה, אני טוען, זה סוג של הקוסם מארץ עוץ. יש שמי, הוא רשום על המשרד, תסכים איתי דרור, אבל מי שעושה לו את השמאויות בפועל, זה אותו מתמחה.
במה שאתה, בדברים הקטנים, קודם כל אני מסכים עם פיני, ש... להתמחות המעשית יש את המשמעות המהותית ביותר, כמעט בכל מקצוע שאתה מדבר עליו, לכן דרך אגב בתחומים אחרים שהערכנו פה, מאוד חשוב להקדיש את החשיבות של תבדוק עם מי שאתה הולך לעבוד, איפה, מה הניסיון שלו ואיפה הוא עבר את גם את הלמידה וגם את ההתמחות. בתחום של שמאות לצורך קבלת משכנתה, שזה מהדברים היותר פשוטים ומשובחים, פחות מסובכים, אז באמת השמאים עצמם נותנים את זה לצעירים לעשות את העבודה ומקסימום.
אבל הם גם שם, הם לומדים, הם מתעסקים, ואנחנו היום, אתה מסכים גם כן, כמעט כל דירה שנייה היא מורכבת, זה לא טאבו.
אני חושב, אני התקלתי גם בשמאויות היותר רציניות, עדיין, מי שיוצא לשטח בתחת,
כן, דרך אגב, כן.
המתמחים, הם מביאים את החומר, את הבסיס, ואחר כך...
הם מביאים את הכל, ואז הוא חותם תקן 19, ולא יצא מהבית, ויש שמיים שאתה לא... הקוסם מרצוץ, ככה ממש הסיפור הזה. בתי משפט, אתה יודע, אני מנסה, היה לי שום ניסיון קטן ביותר לשמחתי, אני אומר כן לשמחתי.
אני מסכים עם לשמחתך.
בבתי משפט, והבתי משפט בארץ הם זוכים להמון המון לעג, נגדיר את זה. זה לא מתסכל לעבודה, כי בסופו של דבר, תמיד אומרים, אתה לא יודע איך אתה, אתה יודע איך אתה נכנס, אתה לא יודע איך אתה יוצא, נכון. ואתה יכול להיות הכי צודק בעולם, והשופט קם, זו, במקרה הטוב הוא קרא את כל החומר קודם. במקרה הגרוע הוא גם תוך כדי לא קרה. זה קורה לא מעט הדברים האלה.
אני יכול להגיד מה, זה נכון מה שאתה אומר, אני מכיר את הדברים האלה, ואני מכיר גם כן את השיח הזה בעולם שלנו, באמת על שופטים שמגיעים לדיונים לא מוכנים. אני יכול להגיד שלשמחתי, רוב השופטים שלי יצא להתקל, באמת, אנחנו מדברים על 17 שנים, זה לא מעט, רוב השופטים שלי יצא להתקל בהם, באמת שופטים שקרו. שקרו, וזה יותר כיף ונכון לנהל ככה דיון. כי שופט כבר מגיע והוא שואל אותך שאלות ממוקדות, מה מפריע לו, מה חסר לו, מה הוא צריך לדעת יותר, איפה הוא רוצה להתמקד. הוא גם יכול לתת לך, להגיד לך איזה בעיות יש לך בתיק לצורך העניין, ולמה כדאי לך אולי לשקול שוב.
אבל זה שופט שגם מבין קצת בנדלן, נכון? לא כל השופטים מבינים בנדלן.
נכון, לא כל השופטים מבינים בנדלן.
בדרך כלל הדיונים האלה מתקיימים באיזה בתי משפט המחוזי, נכון?
לא, שלום, שלום. אגב, זה תלוי בסוג
של... כן, אבל אתה מדבר על בית משפט השלום שרבע שעה קודם, הוא טיפל ב... לא יודע, בעבריין תנועה, לא עבריין תנועה.
נכון, אבל זה אולי בבתי משפט הקטנים יותר, אז שיש שם אולי 2-3 שופטים, אז הם באמת קצת יותר מטפלים במגוון של תחומים.
כלומר, אם אני הולך עכשיו לבית משפט מחוזי בתל אביב או בראשון לציון, אז שהם בתי משפט יחסית גדולים, אז שם יש באמת בית משפט השלום, אבל יש מספר שופטים שהם יותר ממוקדים נדלן.
נכון, נכון. אני יכול להגיד לך שסתם דוגמה, אפרופו ליקוי בנייה, אם אני מגיש את התביעה לצורך העניין בבית משפט שלום כבר כמה וכמה פעמים, אני מגיש במגוון של בתי משפט, כן? אבל הלכנו רגע על ראשון. יצא לי להגיש שם, כל פעם אני מגיש תביעה ועוד תביעה ועוד תביעה ועוד תביעה, וברוב המקרים אני מגיע לאותם שופטים. אני כבר מכיר אותם, והם מתמחים בנושא הזה של ליקוי בנייה.
Okay.
או לחלופין, אם זה יהיה תיק של נדלן, אז נדלן. אז כן, אני מניח שיש איזושהי השתדלות גם.
שאתה בא אליהם ואתה אומר, שמור, יש כאן חריגה מיתר, הם לא, מה זה היתר? הם לא ישאלו אותך את השאלה, הם ידעו על מה אתה מדבר.
אני יכול להגיד לך משהו מצחיק, לפני איזה שבועיים, שלוש הייתי בדיון, וישבתי, לפני שהתחיל הדיון שלנו, ישבתי באולם, חיכיתי שהסתיים הדיון הקודם, ודיברו שם על איזשהו מושג, מה זה היה, אני לא זוכר. איזשהו מושג, מושג מהתחום של ליקוי בנייה, ובמקרה, אצל אותו שופט, חודשיים, שלוש, ארבע, לפני כן, בדיון, באותו תיק, במקרה, באותו תיק שהיינו אצלו באותו יום, דיברנו על המושג הזה, ואז אני הייתי צריך להסביר לו מה זה. אבל באותו דיון, ולמה זה מצחיק? כי באותו דיון, שאלה אותו עורך את הדין, אם אדוני מבין מה זה, הוא אמר לה, כן, בזכותו.
יפה. נחמד.
יפה.
אז בוא...
אז רגע, דגעת ואמרת הרבה ליקויי בנייה, הרבה ליקויי בנייה. יש ליקויי בנייה במדינת ישראל?
וואה. אתה מכיר את המחקר של הטכניון?
אני לא, אבל הצופים ישמחו להקשיב.
אז יש מחקר של הטכניון שנעשה לפני מספר שנים, שבא ואמר שנמצאו, שלמעשה בדירות בישראל, בדירות הנמסרות בישראל, דירות חדשות מקבלן, 100% מהדירות הנמסרות סובלות מליקויי בנייה. עכשיו שאנחנו אומרים 100%, זה לאו דווקא שכל הדירות נוטות ליפול, כן? אבל בכאלה בטח יש, בחלקן יש ליקויים קטנים יותר.
מזערים.
בדיוק, ובחלקן יש ליקויים גדולים יותר, אבל בשורה התחתונה, ב-100% מהדירות, יש ליקויים.
אבל זה אומר, אתה יודע, בשורה התחתונה, ב-100% מהדירות, תיקח חברה לליקויי בנייה, וכנראה יש לך קייס כלשהו.
נכון.
זה...
נכון.
זה נראה קצת מסוכן, אתה יודע.
לא תמיד שווה לנהל הליך על... כי מצאו לך כמה ליקויים שוליים.
אבל מה זה הליקויי... מה הריינג' שאנחנו יכולים לראות בליקויי בנייה היום?
הדברים שאנחנו יכולים לראות כמה שנקרא, כאדם רגיל, או אתה...
לא, בכלל, שאתה בתור...
אני אגיד לך, רוב הליקויים שאני עוסק בהם, זה באמת ליקויים שקשורים לנושא של רטיבות. אגב, רוב האנשים שמגיעים אליי בסופו של דבר, שרוצים לתבוע, גם אם היה להם, גם אם בהתחלה נכנסו וגילו איזושהי משהו בעיה במשקוף וגילו כל מיני דברים קטנים, זה לא מה שהוביל אותם ללכת ולטבוע. מה שהוביל אותם ללכת ולטבוע זה שהם גילו לפתע פתאום בחורף הראשון, לפעמים קצת לפני זה, גילו רטיבויות. עכשיו, זה לא שהם גילו רטיבויות וישר רצו לטבוע, אז הם פונים לקבלן, והקבלן לכאורה בא מתקן, אני אומר לכאורה, יש קבלנים...
יש 7 שנים בדק בית, נכון? איך זה...
לא, זה תקופות... זה תקופות משתנות. יש בחוק המכר דירות, יש שם תקופת הבדק, היא תקופה משתנה, תלוי בסוג הליקוי. מאחד ועד יש לנו גם כן 20. 20 זה בהקשר של בעיות קונסטרוקטיביות. עכשיו, אחרי תקופת הבדק יש לנו עוד תקופת פיקס של 3 שנים שהיא תקופת אחריות. זאת אומרת, תקופת הבדק יכולה להיות שנה, שנתיים, 3 או 4, ולזה אנחנו מוסיפים יחד את 3 שנים של האחריות. עכשיו, גם לזה יש משמעות, אני לא יודע אם אתם רוצים שניכנס לזה, מה זה בדק ומה זה אחריות.
כן, לא, אני חושב שזה דווקא נושא שאף פעם לא, במשך 5 שנים שאנחנו עושים את התוכנית, אף פעם לא דנו בעולם הזה לדעתי.
אז אני אכנס לזה. האמת גם יש לזה חשיבות, החשיבות היא משפטית, אבל חשוב שגם המאזינים...
אתה יודע מה, אני אכנס לסינריום אחר, אני עכשיו קיבלתי דירה מקבלן.
כן.
אני אומר, אוקיי, מה אני יכול לצפות בשנה הראשונה? כי יש לנו, הבדק יכול להיות באמת בעיה של רטיבות בחדרים רטובים, בעיות מנזילות מבחוץ.
נכון.
יכול להיות בעיות גם בתכנון הבנייה, שלא עשו אותה כמו שצריך, נכון, שהקטינו לי מטר בבית.
בדיוק. או שלפעמים יש בעיות שעשו לפי התכנון, אבל יש תקנים שקובעים, למשל רוחב פרוסדור, כמה הוא צריך להיות. זה תלוי באורך שלו גם, כן, מה הרוחב שלו. אז יכול להיות שגם בתכנון הייתה בעיה מלכתחילה, וקיבלת רוחב פרוסדור שהוא צר. אגב, סתם דוגמה, רוחב פרוסדור יכול להיות, מבחינת הרוכש הדירה, ליקוי שקוף. זאת אומרת, מבחינתו...
זה בסדר, 2 סנטימטר האלה לא מפריעים.
כן, לא מפריעים לו, אבל מבחינת התקן, יש פה ליקוי. מתי הוא יגלה את זה, אגב? אחרי שהוא רץ, אחרי הקבלן, 2, 3 שנים, היו אצלי גם כאלה שאחרי 7 שנים רצו אחרי הקבלן, ואז הוא מביא בדק בית כדי להגיש תביעה, ובמסגרת הבדק, אז כבר בודקים את הכל, ומוצאים שיש לו בעיה עם פרוסדור, וזה שזה לא הפריע לו, זה לא אומר שהוא לא זכאי לקבל פיצוי עבור זה.
אני חושב שצריך להפריד בין ליקויים שהם ליקויים בטיחותיים, קונסטרוקטיביים.
זה נכון.
ליקויים שהם נראים בעין, ליקויים שאי התאמה בין המפרט בפועל. כאילו, העולם הזה הוא מאוד מאוד רחב.
נכון.
ואני חושב שיש, קודם כל זה נורא תלוי מי אתה עובד. אני התארחתי השבוע בחברה שהציגה לי את רמת סביעות שהיא שונה בתכלית מהמקובל כנראה בשוק בישראל, והיא ראתה לי את רמת סביעות הרצון של המקובלת בישראל, עוד פעם, על פי כנראה איזה סקר שמישהו ביצע, מי קבלן, מי יזם, ומה הרמה אצלהם, וזה היה פשוט תענוג לראות את התהליכים שהם עושים.
אני מסכים.
ואני חושב שהשאלה הראשונה, בכלל, כשיזם שהוא רוצה לפעול לטווח ארוך, צריך לשאול את עצמו, זה בעצם, מה סביעות הרצון של הלקוחות ממני, ויש שאלה אחת שהוא צריך לשאול, אחרי 1 או 2 שהוא מסר את הדירה, זה ללכת לאותו אופר שקנה את הדירה החדשה, ולשאול אותו, האם תמליץ לבני משפחה לקנות ממני, לקנות ממני דירה? ופה, זו מידת ההשוואה שאתה יכול לעשות בין יזמים, ובתוך זה נכנס גם נושא של מחיר ומיקום, והכל טוב ויפה, אבל בטח ובטח הטיפול שאחרי המסירה,
זה נכון.
שהוא קריטי.
אני חייב להגיד לך שאנחנו מלווים מספר יזמים, ואתה שומע הרבה פעמים את האנשים שיזם מדהים, אבל אז הוא שואל, רגע, אבל מי החברת בנייה? זאת החברת בנייה? שמעתי שיש לה בעיות. ואנשים נרתעים מהחברת בנייה, לא מה, היזם יכול להיות דבש. כי בסוף גם השירות...
נכון.
על חברת הבנייה. אותו יזם נחמד גדול, אולי מספר 1 בארץ, הוא מתנער מאשר, הוא תרץ אחרי זה,
נכון.
אחרי החברת בנייה.
אגב, אני יכול להגיד לך, יש תיקים מסוימים שאני מגיש בדרך כלל את התביעה, נגד היזם, מי שחתום מולי על ההסכם. לא נגד הקבלן, הקבלן מבחינתי הוא לא, במקרים מסוימים יכול להיות שכן, אבל בדרך כלל התביעה מוגשת נגד היזם, הוא זה שמחר לי, ללקוח שלי, הוא זה שמחר לו את הדירה, נגדו אני מגיש את התביעה. מי שמגיע לבית המשפט, אני כבר מכיר גם כן את הנציגים שלהם, מי שמגיע לבית המשפט, מי שמנהל את כל ההליך, עורכי הדין למעשה שמייצגים, שמייצגים בתכלס את הקבלן. היזם כמעט לא בתמונה, חוץ מהשם על הכתב תביעה. יש הסכמי שיפוי בין היזם לבין הקבלן, אני מניח שזאת הסיבה. אבל יזם שמכבד את עצמו, כן צריך להיות בתמונה, וכן צריך להיות זה שכשפונים אליו בבעיות ובליקויים, כן, לדפוק על הראש של הקבלן ולדאוג לזה, אולי גם כן במסגרת ההסכמים ביניהם, שיטפלו בזה כמו שצריך. אגב, אחת מהבעיות באמת שמגיעה, דיברנו על 100% ליקויים. זה שזה 100% ליקויים זה לא מה שמפחיד אותי. מה שמפחיד אותי, או מה שיותר מפריע, אחרי שמתגלה ליקויים, ופה זה מתקשר למה שאמרתם כרגע, אחרי שמתגלים הליקויים, איך אתה מטפל? כי אם לא טיפלת כמו שצריך, או עשית הצגה של מטפל, בסופו של דבר הבן אדם חווה תסכול, ואז נמאס לו, והוא רוצה לתפוע. הוא לא רוצה יותר שיתקנו לו, הוא לא רוצה יותר שיבוא. אם אנחנו נחזור לבעיה של רטיבות, נתקלתי, בלא מעט מקרים אני נתקל, במקום לטפל בבעיית הרטיבות, באים עושים קוסמטיקה. זאת אומרת, יש בעיה של רטיבות, מן הסתם זה נובע מבעיית איתום, לא תמיד, אבל ברוב המקרים יש בעיית איתום. מה הם באים עושים בשנה, שנתיים, שלוש הראשונות, או בכלל, עד שהלקוח מתייאש? הם באים עושים, מגרדים את הרטיבות, עושים קצת טיח, עושים צבע, והנה, אין רטיבות. אז אנחנו לא רואים את הסימפטום של הרטיבות, את הנפוחות.
טיפול קוסמטי בבעיה, לא בסימפטום.
בדיוק. אז אחרי שנה, שנתיים, שלוש, עכשיו הם קנו לעצמם שקט עד החורף הבא. בחורף הבא הריטואל חוזר על עצמו, ובן אדם אחרי שנתיים, שלוש, ארבע כאלה, מבין שמכאן לא תבוא הישועה, ובאמת מביא בדק בית, ושוב פעם פונה לקבלן, אומר לו, תראה, יש פה בעיית איתום, והקבלן לפעמים מקבל את זה, וברוב המקרים לא יקבל את זה, ויגיד, לא, המומחה שלך לא מבין, הוא בא לנפח, ואז הם מגיעים אליי, מתוסכלים.
כנס בהם ברבא.
כן, לא, אתה יודע, זה עולה לי עכשיו, אחות של רעייתי, חבר וחבר טוב שלי רכשו בשכונות החדשות בכפר סבא. היה להם רטיבות בקומה רביעית. ככה, רטיבות, כל הקירות רטובים. חבר שלי היה לו, קנה דירת גן, היה להם שם רטיבות בחדרי אמבטיה. הם פירקו את כל העריכים בחדר אמבטיה, לא היה להם עריכים בחדר אמבטיה. משהו זוועש, ואנשים גרים, כי כבר העבירו. הם לא, זה לגור בתנאי מעברה, וזה נכון שזה כולה שבועיים, אבל בן אדם רוצה את הנחלה שלו. וזה מתסכל.
במיוחד שקנית דירה חדשה, ודירות בארץ לא זולות. קיווית ששילמתי 2 מיליון שקלים, 3-4, במקרים מסוים. אנחנו מדברים גם על דירות יוקרה.
אחי, זה לא משנה דרך אגב. אני חושב שבן אדם שקנה משהו מוצר, הוא צריך לקבל את המוצר שלו כמו שצריך.
מסכים לחלוטין.
אני קניתי לפני שנה לפטופ. השקעתי הרבה כסף בלפטופ הזה. הביאו לי לא את הדגם הנכון. עד שהחליפו לי, ועד שזה התריפו אותי. דרשתי פיצוי. הוא לא הבין למה אני רוצה פיצוי. עזוב, את הטאבלט שקיבלתי מהם, תרמתי אותו, אבל דרשתי פיצוי. הם לא מבינים למה. למה אני צריך חודש להסתובב עם מוצר שכבר יורד את השלומים? למה אני צריך? אבל אותו דבר גם פה.
נכון, נכון.
ואנשים, אוקיי, סידרנו לך את הבית, מה אתה רוצה פיצוי?
נכון.
תבוא בין 12 ל-2, יבוא זה, כל ה...
אני רגע רוצה לחזור לסיסטמה.
כן.
אתה אומר, קנית בית מיזם, תביא בדק בית? בבסירה?
כן, כן. בזה הרבה שואלים אותי באמת, מתי להביא את הבדק בית? לפני, אחרי? עכשיו, זה עולה כסף, הבדק בית הזה, כן? לכן, אם בן אדם אומר לי, אין לי בעיה של כסף, אני מוכן להשקיע, אז אני אומר, תביא גם לפני, גם אחרי. יש את מה שנקרא, את המסירה מוקדמת בדרך כלל, שעושים לך מסירה לכאורה שבועיים או חודש לפני.
כאילו שיתקנו את הליקויים?
בדיוק, בדיוק. עכשיו, מי שיש לו כסף ומוכן להשקיע, אז כן, להביא גם בשלב הזה כבר בדק. ולמה אני אומר להשקיע? כי אחר כך, כי הבאת בדק בשלב הזה, קיבלת את הדירה, לכאורה תקנו לך, ושוב פעם אני חוזר על לכאורה, יהיו קבלנים שבאמת יתקנו, יהיו קבלנים שלא יתקנו, ואז מבחינתך נראה כאילו הכל תקין, ואתה במסירה, יכול להיות שאתה לא תראה את הליקויים שהם למעשה לא תוקנו. ואז כשאתה תבוא שנה, שנתיים אחר כך, תגלה את הליקויים שוב, יתחיל ויכוח של מי גרם לליקוי, האם זה אתה גרמת לליקוי, כי מסרנו לך את הדירה לפני שנתיים. לכן, ההמלצה שלי בדרך כלל היא להביא את לעשות בדק מיד לאחר המסירה, זה יכול להיות באותו יום, זה יכול להיות יומיים אחר כך, אבל הוא בלבד שהבדק נעשה כשהדירה עדיין ריקה. כדי ש, כי גם בזה נתקלנו, אם בדק, בן אדם שהביא בדק אחרי שהוא כבר עשה את ההובלה, פרק את הציוד בדירה, גם זה מקשה על הבדק, כי אנחנו לא רואים. וגם
נתת תירוץ לקבלן להגיד שכשהוא מסר זה לא היה, וזה...
בדיוק. בהרבה מקרים של בעיקר ליקויים בעריכים. עריכים פגומים, או עם שריטות, או עם כל מיני שברים.
פינות שבורות.
בדיוק, אומרים זה המובילים שלך, זה לא אנחנו. אז לכן ההמלצה היא באמת מיד אחרי המסירה.
ואז בעצם יש ליקויים בעין, ויש גם את הבדיקה של התקן.
נכון, נכון. כשבא בדק בית מקצועי, הוא כבר עושה גם כן את הבדיקות על פי תקן. בבדק, במסירה המוקדמת, מספיק הבדיקה של הדייר עצמו, של הרוכש עצמו, מה שהוא רואה בעיניים, להשתדל כמה שיותר, מה שהוא רואה בעיניים לרשום, באמת להשתדל לעשות בדיקה ולא לעשות סתם איזו שטיפה בעיניים ולראות שהכל בסדר. לעשות בדיקה קצת יותר מדוקדקת, אבל באמת ברמה של בן אדם סביר, לא ברמה של מומחה, אין צורך באמת בשלב הזה.
ואז להביא בדק שעובר על כל המערכות, מים, חשמל, ביוב, אינסטלציה, עובר על, עושה גם את הבדיקה התקנית, מדרגות בגובה המתאים, מסדרון בגובה המתאים, דלתות בגובה המתאים.
זה אני אבל חושב, חלק מהטופס 4 היום, הבדיקה של מדרגות ואלה, לא?
אני לא יודע להגיד באמת בוודאות, יכול להיות הנושא של המדרגות, כי זה גם עניין בטיחותי. אז יכול להיות
גם ממד, אם אני לא טועה, יש
ממד,
יש מישהו שבודק.
נכון, ממד אגה עושה בדיקה, אבל נתקלתי גם...
יש עדיין אגה?
נתקלתי בליקויים בממדים, למרות שעברו בדיקה של אגה.
בקיצור, אז הבאנו את ההמלצה, אני פשוט רוצה להיות... אני כאילו פרקטי בעיניים של מי שקונה היום דירה.
כן, זה מעולה.
ויש כאלה דירות יד ראשונה, אנחנו יודעים, יש איזה 30-40 אלף, ומחיר למשתכן, אז אנחנו בשוונג. גם, אז הזמנתם את ה... ואז אתה אומר, להביא חברה שמתמחה בליקויי בנייה?
נכון, להביא חברת בדק שמתמחה בליקויי בנייה. הם מכירים את התקנים, הם מכירים את הכל. הם בודקים... אגב, הם יבדקו גם כן, סתם דוגמה, כמו שנתנו קודם, גם את הרוחב של הפרוזדור, יחד עם כל הסיפור של המדרגות. אגב, ובהתקנים גם כן גובה של, יש נושא של גובה של קיור, יש נושא של מרווחים של קירות מהאסלה, כדי שיהיה נוח לשבת וכיוצא.
אבל אני חושב שהם בבנייה, היום מרבית האנשים יודעים, בבנייה החדשה היום, נתקלת בדברים כאלה?
זה הוא מתפרנס.
כן, בטח.
לא, אני מדבר על הרוחב, על גובה, על הדברים האלה, גם קבלנים.
כן, כן, כן. תקרה עקומה. נתקל, לא מזמן.
אני לא מדבר על תקרה עקומה, אני מדבר דווקא גובה של אסלות, גובה של קיורים, של מתגים. אלה כבר, כי היום שעושים את התכנון, כבר מראש עושים את זה לפי תקן מסוים.
לא תמיד בביצוע, לא תמיד בביצוע.
עכשיו נופל לי הסימן שפתאום גם יש מבצע על הדברים האלה.
בדיוק.
יום אחד דוד שעובד איתי, אומר לי, אתה חייב לבוא לראות דירה. אתה פותח את הדלת של השירותים, היא נתקעת באסלה, אתה לא יכול לפתוח אותה. עכשיו תקשיב, הם מוסרים ככה את הדירה, הם גרים כבר בדירה 4 שנים, הם רוצים למכור אותה, כן? הם מוכרים אותה כדירת יד שנייה. אומרים לי, אתה חייב לבוא לראות. אמרתי לו, אתה רוצה להסביר לי שככה קיבלו את הדירה, והיום הם מוכרים אותה ככה? הוא אומר לי, כן. אתה פותח את הדלת, בום, נתקעת באסלה, ואתה הולך לאורך הקיר בשביל להיכנס פנימה.
יש איזשהו סדרת, כל פעם במישהו מעלה את זה בפייסבוק או בוואטסאפ, תוכניות, כל האנשים שתכננו אותם בטח, אז יש כזה שירותים שחתכו פשוט הדלת לפי האסלה.
אה, נראה לי
שראיתי. אתה יודע, כולנו ראינו את זה, מי שעוסק בנדל"ן.
אז הנה, אז עובדה שעדיין יש ליקויים. עכשיו, מה אתה אומר? ברוב המקרים, יזמים, קבלנים, כמובן מנסים להתנער מהאחריות שלהם?
אני לא יודע, קצת...
כי למה מגיעים אליך?
זה יהיה קצת מכליל מדי להגיד שברוב המקרים קבלנים מתנערים, אבל... אבל
100% מאלה שהגיעו אליך הם כאלה.
בדיוק, בדיוק. או לחלופין, אגב, תראה, היו לי מקרים באמת ש... עכשיו פה אני לא יודע להגיד באמת מה הייתה הבעיה. קבלן הביא רטיבות, גם כאילו, רטיבות אחת הבעיות הרעות החולות.
זה הבעיה בכל הנדלן.
יפה. קבלן הביא סנפר, רטיבות מקירות חיצוניים, שאני מדבר דירה בקומה רביעית, למשל. קבלן הביא סנפלינג, עשה... עכשיו, סנפלינג עולה לו מעט כסף. אני מניח שאם הוא הביא סנפלינג, זה לא בשביל לעשות הצגה. ועדיין, הוא לא הצליח לתקן את זה, ורק אחרי שהגענו לבית משפט, והתמנה מומחה של בית משפט, שעשה את כל הבדיקות הנדרשות, התברר מה הבעיה. אז לפעמים...
באמת, הבעיה הכי שולית. משהו... צינור שהכניס מים שלא נאטם כמו שצריך על הגג.
לפעמים כן, זה בכלל מגיע מצינור ולא מכל הסנפלינגים האלה. נכון?
יש לי חבר טוב, קוראים לו מוטי פלדמן, הוא איש איתום. הוא מומחה באיתום. הוא אומר, אני לא עובד עם... הוא עובד עם פנס. והוא אומר,
הדבר... אני חושב שמעתי עליו.
אתה מכיר אותו.
הוא בחור מבוגר ואיכותי מאוד.
וכל הדברים הכי קטנים שקבלנים חוסכים, יש לו דבר בדרך כלל בבתים יותר ישנים, שיש את כל הצנרות שלה על הגג. זה דבר שנקרא מקל סבא, שזה סוג של עיטוף שיורד למטה, בשביל שהמים לא יכנסו, וקבלנים חוסכים את ה-20 שקלים האלה, ונכנסים מים.
כן, זה 20 שקלים, אבל תכפיל את זה במסמר הבניינים שהם בנו, יכול להיות שזה מגיע להרבה.
כן, אבל אחרי זה הם צריכים לטפל בכל כך הרבה דברים, ואנשים לא מרוצים. שמע, בסופו של דבר, אתה יודע מה? שים את הכסף בצד, כמה שזה עולה לתקן. בסוף, כמו שדרור אמר, זה עניין של קבלנים. זה עניין שאני לא מרוצה מהקבלן.
תקשיב, זה עניין של תפיסה.
אתה רוצה לתת שירות VIP ללקוח שלך.
נכון.
אתה יודע, ניקח את זה לעולם של עורכי דין. אני כבר נתקלתי בעורכי דין, שהם גם נוטריונים, ואז בא הלקוח שלהם, שאתה צריך גם, במסגרת החצי אחוז שהם לוקחים על נכס של 4 מיליון שקלים, היה צריך גם חתימה לנוטריון. והוא גפר מהם גם עמלת נוטריון. למה?
לא, בהקשר הזה נראה לי שזה חובה.
לא, אני לא חושב, אפשר, או כל כאלה דברים, או על השליח שהוציא להם בשביל הזה, עוד 40 שקלים, וכל כאלה דברים שאתה אומר, למה? תתן את השירות VIP.
בגדול אני מסכים, חוץ מהעניין של הנוטריון, אני לא נוטריון.
יכול להיות שאני טעיתי במילוך,
אבל כל הכל דברים... חייב על בולים או על צילומים, זה באמת...
זה דברים שבסוף לא עושים טוב לאף אחד, לא עושים טוב ללקוח, ועוד יותר לא לעורכי דין.
מסכים לגמרי.
וזה נכון גם לגבי ה... תשקיע את ה-20 שקלים האלה, אל תיצור בעיות, לקוח יגיד, וואלה, נכנסתי לבית של אותו קבלן XY, הכל היה בסדר, לא היה לי בעיות.
אני יכול להגיד לך שיש קבלנים שלא נתקלתי ב... לא נתקלתי, זאת אומרת, לא הגיע...
לא הגעתי איתם לבית משפט.
לא, 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 לא הגיעו אליי בכלל אנשים עם בעיות של ליקוי בנייה, ואני יכול להגיד לך שזה אפילו למשל קבלן 1-2 שאני גם מכיר, לא נקוף פה בשמות, כי הכי גר בדירה שלהם. היו לו ליקוי בנייה, אבל הם באו מיד לתקן.
שזה בסדר, זה קורה.
בגלל זה אמרתי, כשהקבלן מגיע ונותן את השירות ומתקן, עם זה אין בעיה.
נצא להפסקת שיר קצרה, נחזור, ננסה להעלות את ריקו גם, נכון? כן, אולי הוא תכנן לאירוע של היום בערב.
שנים חסומות, שנים בלי רגש, שנים מהצד, מנותק, מלא בעובדות, חסרות כל ערך, הקיסר של יפן, הקיסר של יפן יושב בכיסא מנפנף בדגל זה לא את זה אני שנים חסומות שנים של הבל אז אל תתפלאי אל תתפלאי אני לא יודע ללכת אני לא יודע לדבר אני רק יודע שהקיר הזה נשבר ואני לא חוזר נתתי לך יד זרקתי אבן בתוך הבאר עמוקה אני מתכופף מקשיב בחושך אני לא שומע פיעה לא שומע פיעה אני מפחד מנפנף בדגל זה לא את זה אני שנים חסומות שנים של הבל אז אל תתפלאי אל תתפלאי אני לא יודע ללכת אני לא יודע לדבר אני רק יודע שה זה נשבר ואני לא חוזר פא 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 פא
עכשיו בשידור חי, פרלמנט הנדלן, בהגשת אופר לוין ודרור בוקצ'ין.
צהריים טובים, צהריים משובחים, פרלמנט הנדלן, רדיו סול, אופר לוין, דרור בוקצ'ין באולפן, מארחים את עורך הדין פיני רובינשטיין. צהריים טובים.
צהריים טובים שוב.
וליקויים, וליקויים. הנה, יש כאן דגם של לגו על השולחן, אני מקווה שהוא תקין.
יש שם בעיה במרחקים.
כן, כן.
נו, אתה רוצה להעלות את ריקו שאנחנו נמשיך?
תכף ריקו יסיים אולי שיחה.
יפה, אז אני אגיד לך מה הייתי כן רוצה. עלה בשיחה ההבדל בין שנת הבדק לאחריות.
לא, זהו. טוב שאמרת שנת בדק. כי שנת בדק זה לא מושג מהחוק, זה מושג...
שהשתרש.
שהשתרש במסגרת ההסכמים מול קבלנים, שיש את השנת בדק. הבדק שאנחנו מדברים עליו, זה למעשה הבדק לפי חוק. תקופת הבדק לפי חוק, שהוא נע בין שנה אחת ושבע שנים, וגם 20 שנה ושמונה שנים וכיוצא בזה. עכשיו, ההבדל בין
תקופת... אז יש תקופת בדק ואחריות.
בדיוק. ברגע שנגמרת תקופת הבדק, מתחילה תקופת האחריות. וההבדל ביניהם זה בנושא של נטל הראייה.
כלומר,
מי צריך להוכיח בבית משפט מי אחראי לליקוי. בתקופת הבדק, מי שצריך להוכיח מי אחראי לליקוי זה הקבלן. נטל ההוכחה, נטל הראייה, הוא למעשה מוטל על הקבלן. אם הקבלן בא ואומר, תשמע, השברים האלה בריצוף, זה לא אני גרמתי, אלא זה אתה גרמת, אדוני הדייר, בתקופת הבדק, הקבלן יצטרך להוכיח שהדייר אכן הוא זה שגרם. כשאנחנו עוברים לתקופת האחריות, ברגע שנגמרה הבדק ונכנסנו לתקופת האחריות, אם הליקוי הזה התגלה בתקופת האחריות, מי שיצטרך להוכיח שהליקוי הזה אכן נגרם על ידי הקבלן, זה יהיה הרוכש עצמו.
כלומר, לא בגלל, הבנתי, כי בגלל שימוש לא נכון בחומרים, בגלל עבודה לא לפי תקן. אני מדבר עכשיו על
על הקבלן?
מה?
יש לנו את ריקו על הקו.
אה, נו.
איך קטעתי אתכם. פיני, תכיר, ריקו, תכיר, פיני. ריקו, אתה איתנו, נכון?
אני כן,
פה,
מה זה? מחכה תמיד.
מחכה, תאו בתחילת התוכנית. אני סליחה, מצטער שקטעתי אתכם ככה, אבל תכף אנחנו נמשיך. פיני, ריקו, יש לו המון 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 שנים של תפקידים בחברות בנייה גדולה. לא משנה כרגע איזה חברות. ואני חושב ש...
תגידי, עוד פעם אתה מסגיר את הגיל שלי?
לא, המון שנים
זה... הפחד הכי גדול שלי זה להגיע לגיל של ריקו.
אתמול רפתי בשום פקידת משכנתאות, דרך אגב, אפרופו, והיא באה להתווכח איתי פקידה בשום בנק, והיא אומרת, תגידי, ילדה, הסתכלתי, כמה שנים ניסה? היא אומרת לי, אני שנה בבנק. תראה, בואי, בואי.
ריקו, נושא של ליקויי בנייה, זה נושא שמציק...
הקרחת שלו לדעתי זה בגלל ליקויי בנייה.
מציק ליזם וקבלן.
הקרחת שלי כבר לא מבריקה בגלל ליקויי בנייה, אני הייתי ראש אגף לקוחות בכמה וכמה חברות, והתעסקתי, ניהלתי גם את נושא הבדק, ואוי, איזה כיף זה היה, איזה כיף זה היה. פיני, שאלה, כן. נורא מעניין אותי. כן. קבוצות, בכל המחיר למשתכן, כבר התחילו להימסר דירות.
כן.
מה המצב שם בליקויי הבנייה? נורא מעניין.
אני יכול להגיד לך שלפני שהגעתי לפה, הייתה לי פגישה עם מרוכש של מחיר למשתכן, שסובל מליקויי בנייה שהקבלן לא מתקן.
אני דווקא רוצה לשאול את ריקו שאלה. ריקו, אתה התעסקת בעולם הנדלן לפני 5-10 שנים בערך, בעולם הספציפי הזה, נכון?
נכון.
והיום הבנייה היא קצת שונה, היא הרבה יותר... היום פיני מדבר, אתה לא הזנת לנו מתחילת התוכנית לדעתי, כי היית עסוק במשהו, אבל היום פיני מדבר על 100% ליקויי בנייה, שבכל דירה יש סוג של ליקוי. בתקופה שאתה 10 שנים זה לא היה, נכון?
תראה, אני אגיד לך, זה גם היה ותלוי מה. אני יצא לי להיות, עבדתי בקבוצת חבס ובנינו את מגדלי יו למשל, ובמגדלי יו עשינו בדיוק את שיטת השטיח הפרשי. מה זה אומר? השארנו כתם אחד על השטיח הפרסי כדי שיגידו, הנה זה שטיח פרסי עם קצת כתם שהוא לא יהיה 100% טוב. אבל זה אמיתי, כלומר השארנו זה שריטה פה, שריטה שם, כדי שיהיה מה לתקן, כי הדירות היו באמת, באמת, באמת מושלמות. אבל תמיד יש ליקויים. באמת, אני כבר 28 שנים בענף הנדלן, והתחלתי את הקריירה בשינויי דיירים של דניה סיבוס, שהייתי באמת עם כמה שערות על הראש, הייתי פעמים עם שערות על הראש.
חייב לראות תמונה כזאת.
אני אראה לך בהזדמנות בשידור הבא שאני אבוא, מבטיח להראות לך. והיו שם, היו ליקויים. נווה סביון למשל, אז זה בתקופה שעשינו. כן, היו ליקויים, אבל הליקויים היו מטופלים, והם לא היו כל כך מהותיים. היום מנסים המון לחסוך, או זה לא בדיוק לחסוך, כי החומרים גם קצת השתפרו. הבעיה זה המהירות. רוצים מהר, 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 והפועלים, העובדים הפשוטים בסוף, הם לא תמיד מקצועיים, וזאת הבעיה. אנשים היום לא כל כך אוהבים לעבוד בעבודת כפיים, ואנשים שפעם עבדו איזה 20 שנה באותו... ריצפו במשך 20 שנה, או 30 שנה, כשאתה מרצף ונמצא לברכיים, ויודע מה לעשות ואיך לעשות, אתה מונע כל כך הרבה בעיות, בלי סוף בעיות. ואנחנו רואים שהיום זה עניין, זה נהיה כמו העידן הטכנולוגי שיש היום, עניין הסוואפינג, עושים מהר, 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 סוואפינג עם האצבע, רק לגמור, 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 ומקסימום מחליפים, אחרינו המבול נתקן, הכל יהיה בסדר. השתנה העולם. יש הרבה יותר ליקויים, השירות לקוחות, לא יודע, פיני בטח אתה יודע כבר יותר טוב ממני, יש חברות יותר, חברות פחות, אני חושב שהשירות לקוחות היום קורסים בקטע של הליקויי בנייה, אני חושב שגם הבתי משפט היום עמוסים.
יכול להיות זה כי יש יותר מדי עורכי דין.
לא, יש רק פיני אחד אבל.
בסדר.
לא, אבל תחשוב שאם פעם היו בונים בניין של 9 קומות, 10 קומות גג, היו לך בכל קומה 4 דיירים, היום כל בונים פי 4 בניינים.
עדיין 20-25 אלף דירות.
כן, אבל עדיין, תיקח אותה חברת בנייה, אני לא חושב שהם הכפילו את השירות לקוחות שלהם, כי שירות לקוחות זה הוצאה.
נכון. שירות לקוחות זה הוצאה, ואגב, מתקצבים את זה, קבלני ביצוע מתקצבים, יודעים שבסוף הם צריכים שלהם, יש מחיר אצבע, לא נגיד אותו פה, אבל יש איזשהו מחיר שיודעים שיש היום, יש מומחים, זה נקרא קבלני בדק. יש שם קבלנים שאתה משלם, סיימת את הבנייה, ואנחנו חברה גדולה, ענקית, לא יכולים לטפל, יש לנו את השירות לקוחות, את ה3-4 אנשים שמטפלים בליקויים, אבל הם בסוף אומרים לאותו קבלן בדק, קבלן טנדר כזה, לך אתה תעשה במקומי. עכשיו הוא מקבל איקס שקלים על דירה, על תקלות מסוימות, אם צריך להביא דברים אחרים, תקלות המסוימות זה כל יותר, אני קורא לזה, המאצ'אפ הזה, יותר קצת... שריטות וריצוף להחליף.
קוסמטיקה, קוסמטיקה.
כן, קוסמטיקה כזאת היא קלה. אבל זה מתוקצב היום אצל החברות ביצוע, התמחור הזה, שהן יודעות שבסוף הן ייתנו כסף לאותו קבלן, שהוא יהיה זה שאחרי ויופעל על ידי מחלקת הבדק, שנמצאת בתוך הארגונים. אבל אני חושב שגם בעניין, שוב, האינטרנט היום, אז אנשים יותר מודעים ויותר... משתפים בכל הרשתות החברתיות, מה אתם אומרים, קניתי דירה שם ויש לי ליקוי כזה ואני לא מצליח להגיע לאלה ומה לעשות ועושים את השיימינג וכו וכו וכו, אז זה רק תחום מסובך, תחום מסובך.
טוב, סיבכת אותנו. ריקו, משפט אחד על היום בערב?
יש היום כנס מדהים של עיתון דה מרקר וסיטי סקואר. סיטי סקואר זה בתוך עיתון דה מרקר, אחראים על כל נושא התחדשות עירונית. יש מדד חברתי, מדד אמיתי, שמודדים על פיו את הדירוג של יזמים ושל משרדי עורכי דין, שהם היום חזקים מאוד עדיין בהתחדשות עירונית. הולך להיחשף הדירוג של כל התחומים, יהיה מאוד מאוד מעניין. אני כבר ראיתי כמה בדירוג, ואני לא יכול לגלות. ערב מענה באולמי 7-5 בערב, 500 איש יהיו, יש הרבה יותר נרשמים. מקווה שכולם יצליחו להיכנס, כי המקום יכול להכיל רק עד 500 מקומות. אירוע באמת באמת כיפי, אופרטי, ארוחת ערב טובה, ואנחנו רואים אותם שם.
שבע יש אחלה אוכל, הייתי שם בחתונה. דרור יהיה הנציג שלנו, הוא בא...
עם האולפן השקוף, ריקו.
כן, שמים אותו בתוך ניילון.
על האולפן השקוף שם. אז...
עוד פעם?
עורך דין דפנה שחר, סודות הנדלן, אני שם באולפן השקוף.
אז אולי תראיין את דרור, תעשו שום סוג של תוכנית רדיו משולבת.
וואי, זה יכול להיות נחמד, סגור אליי.
אחלה, ריקו, משפט אחרון לסיום.
שבוע בבחירות.
יפה, שבוע בבחירות. ואתם יודעים מה יקרה בשלישי לשלישי. המחירים, בום, יזנקו למעלה. אז יש לכם עוד כמה ימים, הרווחתם יכולות של בחירות רביעיות, אולי, אל תחכו, רוצו טוסו לקנות דירות.
תודה ריקו, תהנו היום בערב.
ביי ריקו.
תחזר לנו, ביי פיני.
תודה, תודה.
חזרנו לסיפור של, ונעשה את זה עוד לצד אחד אחורנית בשביל הטנגו, בדק ואחריות. אז אמרנו שבדק היא בהתאם לחוק המחר, יש על כל, על תחום מסוים יש...
על כל סוג של ליקוי יש תקופה שונה, זה נע בין, זה יכול להיות שנה, זה יכול להיות שנתיים, זה יכול להיות שלוש, יכול להיות ארבע, חמש, שש, שבע.
ואחרי זה יש גם את תקופת האחריות, כשאמרת שבחלק, בתקופת הבדק, האחריות...
נטל ההוכחה.
נטל ההוכחה
היא על... מוטל על הקבלן עצמו, כן. על הקבלן, סלש, על היזם, הוא זה שיצטרך להוכיח שהוא לא אחראי לליקוי, אלא הליקוי נגרם על ידי הרוכש, ובתקופת האחריות מי שיצטרך להוכיח... מי אחראי לליקוי זה הרוכש
בדיוק. ריקו דיבר דווקא על שבעבר היה פחות, כי באמת כנראה היו, העובדים היו קבועים גם הרבה פעמים, שהיום זה לא תמיד הם קבועים ולא תמיד מדברים עברית.
נכון.
איך בבנייה פרטית היום, איך הליקויים בבנייה פרטית? כי בנייה פרטית כן. בדרך, אבל הם לא 100%, זה בטוח.
לא, הם לא 100%. אגב, אני חייב להגיד גם בהקשר הזה של ה-100%, גם אנחנו מדברים בשורה התחתונה על עבודת כפיים, זה לא עבודה ממכונה. לכן אני גם יכול לקבל בהבנה את ה-100%. ושוב פעם, הבעיה...
אתה יודע מה, בוא לא נקרא לזה 100%. יש תקלות, הכל בסדר, יש לפעמים, אתה יודע, 100% זה מספיק שקצת הצבע לא נצבע כמו שצריך, אנחנו בדיוק, כבר נכון, בתקלה. נכון, נכון. אבל יש את התקלות המהותיות.
בוא נעשה סדר. וניקח את מה שריקו אמר, ואני אמשיך עם הקו שלך, ברשותך, בסדר?
בשמחה.
מה אמרנו? אמרנו שבמגדלי מגורים,
כן.
שבהם בעצם יש לחץ מאוד גדול להקדים מסירות, שהטכנולוגיה לא השתנתה יותר מדי בשנים האחרונות.
נכון.
אבל העובדים שיש לנו היום, אנחנו רואים יותר עובדים לא מקצועיים מאשר היה לפני 50 ו-60 שנה.
נכון.
הסבירות שתהיה ליקוי קיימת, והיא הולכת וגדלה. מה אומר אופר? אופר אומר, בבנייה הפרטית, בדרך כלל, יש מפקח מטעמך, הדייר, הרוכש.
אדריכל, מפקח, לפעמים זה גם מעצב הפנים.
ואז, בתהליך הבנייה עצמו, אתה יכול להיות ער, עוד לפני יום המסירה, על מגוון של ליקויים, שאתה יכול להשפיע עליהם בתהליך, בכל אורך התהליך.
אגב.
לעומת זאת, שאתה מקבל מוצר מוגמר מיזם, כי אתה לא יכול באמצע... התהליך להיכנס ספציפית לדירה שלך, להחליט שהקיר הזה התקום, לתת לו נכון. מכה ולשבור אותו, אז אתה מקבל את כל החבילה בסוף היום.
אל תשכח שבהליך הבנייה הפרטית יש לך גם מפקע, אתה היזם.
נכון,
אתה היזם. את מי אתה תתבע? אתה תתבע רק את אשתך.
לא, כלומר, לא אתה יכול לתבוע את הקבלן שבנה לך. למעלה.
כן, אבל אם באת ועשית, לקחת שורה גדולה של קבלנים, אתה יודע, לא קבלן מפתח, הרבה יותר קשה.
נכון, כי אז כל קבלן מפיל על השני. בא ההוא שבנה את
השלד,
אומר שהבעיה בעיתום זה לא הוא, כי בא ההוא של האינסטלציה, שרכיב את האינסטלציה, והוא זה שעשה את החורים, כי הוא צריך לצאת עם צינור. פה זה נכון, פה התביעות, אני מתעסק גם בתביעות שכאלה, פה התביעות קצת יותר מורכבות. עם קבלן מפתח, נכון, יותר קל, כי קשה להפיל את החיות, אבל גם שם...
חברה נוזלת על הראש של מישהו אחד. אבל זה, אני חושב, ההבדל המאוד משמעותי בין שני התהליכים.
חמאה נוזלת על הראש של מישהו אחד?
כן.
זה משפט. אני אקעקע אותו בקעקוע הראשון שלי.
הבנתי. אוקיי.
לא, אהבתי.
בסדר.
זה כמו שיש משפט, לביבות בחלום זה חלום ולא לביבות.
הגדול עליי, אופן. הגדול עליי. ודרך אגב, ולכן באמת סביר להניח שבבנייה הפרטית תראה פחות תביעות, תוסיף את המבנה המאוד מוזר של אם אתה היזם. אבל אם אתה, הייתי מפריד גם בין מגורים, במגדל מגורים לצמוד קרקע, ובין מי היזם.
אבל זה כזה יופי בעולם של תמה של ההתחדשות העירונית של התמה. שיש פרויקט של התוספות, של החיזוק והתוספות, יש מפקח בנייה מטעם הדיירים.
נכון.
שהתפקיד שלו לבדוק על באמת שעובדים, שאין תקלות, אחד שעובדים לפי התקן וכל הדברים האלה, אבל הוא גם העיניים של הדיירים מול יזם גדול.
נכון.
כי בעצם, בתמ"א 38-1, כאשר היזם מתחייב להחליף את כל התשתיות, אתה נציג הוועד, לא איש מקצוע שיכול לוודא שאכן זה בוצע, תוסיף לזה את כל ה...
המפקח.
יפה, ואז זה תפקידו של המפקח. ולכן אבל, בקטע הזה אתה...
אבל אני יכול להגיד לך שגם ב, גם ב, בבניינים שעברו תם, אבל אני מדבר על תם החיזוק, יש, לי, יש תביעות ליקוי בנייה בהקשר של הדירות החדשות, ולפעמים גם בהקשר של כי, התוספת.
כי המפקח מטעם הדיירים לא היה אחראי...
כנראה, כן.
על הדירות האלה, הוא היה אחראי על ה...
הוא אחראי לדירות של...
לא היה אחראי כן, לדירות אבל... החדשות. כן,
אבל... אז יש כאן... אז למה ש... אם אנחנו לוקחים, למה שלא כל יזם יבוא ויזכור את שירותיו של מפקח בנייה חיצוני, כמו ש...
יש לו, מחמד. בכל אתר בנייה יש מפקח, נכון. שדרך אגב גם אחראי וממונה על הבטיחות.
לא, מפקח בנייה נוסף, כמו שיש לך משרדי רואי חשבון, שאתה, יש לך, שאתה שוכר רואי חשבון חיצוני, ושישעשה לך את הביקורות לפעמים. כן. שיקח מפקח חיצוני, שהוא לא, הוא רק משלם לו כסף, אחת ל... שהוא יבוא ויפקח שהבנייה באמת, ואז הוא יצמצם את ה...
הוא לא צריך לקחת חיצוני, זה כמו שיש לך בחברות ביקורת פנים. מה זה ביקורת פנים? זה בדיוק כמו שאתה רצית פה. אני רוצה לוודא שכל ה...
תקרא לזה.
בתוך החברות הגדולות, אלה שמגיעות לאחוזי תביעות נמוכות, שסביעות הרצות של הלקוחות שלהם גבוהים, וכמות הליקויים היא נמוכה, ודאי שיש בדיקה על בדיקה על בדיקה על בדיקה, ולא צריך בשביל זה לקחת את אורן שיבוא מבחוץ ולשלם לו, אפשר לעשות את זה עם אנשים, עם גורמי פנים.
אגב, יש, התחילו בשנים האחרונות, התחיל איזשהו נושא של בקרת, בקרה על הבנייה במסגרת התהליך, על ידי, על ידי גורמים חיצוניים. אוקיי? שמבקרים פשוט, אחד הגורמים האלה, נראה לי שלא לא תהיה בעיה לומר את השם שלו, זה מכון התקנים. שהוא עושה בקרה במהלך הבנייה, שהאיתום שבוצע תקין,
קודם כל הנושא של בטון זה חד וחלק.
יש לך היום מכוני בטון.
כן,
זה שלוקחים, אבל זה...
זה חייבים. אני לא מדבר על הבדיקות שחייבים.
אבל למשל, בדיקת המטרה, לא חושב שקבלנים עושים את זה היום.
אני גם לא חושב, אבל הצפה כן התקלתי... במסגרת, במסגרת תהליך של בנייה, עשו בדיקות
הצפה. הצפות כן, אבל המטרה למשל לא, ואני בקבלן שאח של אשתי רכשה שדירה, ישבתי אצל כמה, אני רוצה בדיקת המטרה, הוא הסתכל עליהם, איפה נפלת? כי ראיינתי לפני 5 שנים את גל ממעבדות...
הבנתי.
בקיצור, אנחנו באים ואומרים, אם אתה שואל אותי, מה מההאזנה לשניכם, זה שהתחום הוא מאוד מקצועי. כל הנושא של הליקויים, ואתה חייב... להיעזר בחברה חיצונית שתעשה לך את הבדיקה של הליקויים, זה לא מספיק העין שלך.
אין ספק.
ואם אתה, וככל שתקדים, כך ייטב.
נכון.
ולפעמים חשוב לתכנן שאתה תביא את, את חברת הבדק במהלך הבנייה, לפני, לא, במסירה לא, מוקדמת.
במהלך הבנייה, אם אנחנו לא מדברים על רכישה כן. מקבלן, הקבלן לא ייתן לך
נכון,
בדרך כלל.
נכון, נכון. תעשה את זה, אם אתה יכול, במסירה המוקדמת, במסירה, או מיד בתום המסירה.
לא, אני חושב שדרך אגב, אנשים צריכים לתכנן את עצמם בצורה נכונה, ולא להיות לחוצים על, ה, על היום, יומיים של ה, הקבלן מוסר להם את הנכס ב-30 לאוגוסט.
כן.
לא.
ולמחרת היום הילדים היו צריכים ללכת לבית ספר, אבל זה נדחה.
לא, אני, דווקא זה אני לא חושב שאנשים חושבים על זה ולא מחכים, ואני לא חושב שיש מסירות ב-30 לאוגוסט, יש אבל ב-30 ליולי אני חושב, כן, אבל נניח לצורך העניין, הדירה, אתה אמור לקבל את הדירה ב-30 ליולי, תקח בחשבון שאתה תיכנס רק חודש אחרי. גם אם הקבלן יקדים, כלומר, אל תשכח
תשכח שבתנאי המעבדה אתה צודק, אבל כשאתה עובר מחיפה לבאר שבע, ואתה צריך לפנות את הדירה שאתה גר בשכירות, והילדים צריכים להיכנס למוסדות חינוך, והתחילה מתחילה לעשות לך את הבלגן,
אני מסכים, אבל לנסות,
אתה מוכן להתפשר.
אבל מה שאני אומר זה לנסות לתכנן את התחייה ולהוסיף עוד 30 יום לבלטעמים כאלה, כי תחשוב דרך אגב שאם יש לך כן תחייה של היזם, אנשים שוכחים, היזמים יכולים היום לדחות ב3 חודשים,
וזה ללא כנס.
חודשיים
ללא כנס, אני חושב שלישי. אז זה כבר 60 יום, זה כל החופש הגדול. ודרך אגב, יש לי ידיד שקנה כאן באחת החברות כאן בראש העין, והוא קבל חצי שנה, הוא קיבל צ'קים.
כן.
קיבל כסף, אבל הוא עבר בינתיים לגור אצל ההורים שלו. עכשיו, הידיד הזה הוא קצת מבוגר ממך בכמה ימים. אז הוא לא ילד שיכול לקחת לגור אצל אמא, וזה בסדר, זה מורכב הרבה יותר.
אני הייתי מת לגור אצל ההורים שלי. הם לא מוכנים.
הם לא מוכנים.
אני חושב שגם אשתי הייתה מוכנה שאני אגור אצל ההורים
שלי. גם היא, בדיוק.
היא כן מוכנה. יפה.
זה מזכיר לי שפעם רציתי לחזור לקטנוע, אז מירב אמרה לי, אין בעיה, באותה הזדמנות אתה חוזר לאמא שלך. אז בזה נגמר הוויכוח.
תגיד פיני, ובבתי המשפט, זה האמצעי הנכון להתמודד מול קבלנים שהם...
אני לא יודע אם להגיד אם זה האמצעי הנכון, אבל זה האמצעי האין ברירה. זאת אומרת, הדרך היחידה...
יש הליכי גישור כאן בדברים האלה קודם?
יש, יש. בכל התביעות שמוגשות בבית משפט בתל אביב, או במחוז מרכז גם כן, אני לא בטוח שבכל המחוז, אז באופן אוטומטי, אחרי שמוגשת תביעה, מוגש כתב הגנה, מפנים אותנו להליך שנקרא הליך של מהות. אני לא זוכר בדיוק מה ראשי התיבות, אבל זה הליך טרום גישור, שהוא חובה, חובה להגיע להליך כזה, לשמוע הסבר מה זה גישור ואיך זה גישור, ו... אפשר להסכים, אפשר שלא להסכים, ואם מסכימים, אז מתחילים איזשהו הליך של גישור.
אגב, לארגון הקבלנים, אין איזשהו גוף
שמפקח?
שלא יודע, מפקח, שרוצה לפתור את הבעיות האלה. שעושה את זה בפחות כסף ופחות זמן ו...
אני קטונתי, אין לי, אני לא חושב שיש להם דבר כזה. אגב, אני שומע הרבה
פעמים... ומחוץ, באמת, לעשות זה כמו עולם של גישור, אבל מחוץ, או... מערכת אחרת שהיא לא תגיע לבית המשפט ששם התהליכים
יש תהליכי בוררות שזה אגב לפעמים היזם מכניס את זה במסגרת ההסכם מה שנקרא כשיש סעיף בוררות כזה לפעמים הוא גם מחייב אותך הוא לא מאפשר לך
ללכת לבית משפט לפני שמיצית
לא לפני שמיצית ההליך של בוררות הוא הליך משפטי לכל דבר זה הבורר הוא מעין שופט הוא בסופו של דבר כותב פסק דין זה הליך קצת יותר מורכב הוא הליך
יותר מהיר.
הוא יכול להיות יותר מהיר, הוא יכול להיות יותר פשוט, הוא קצת יותר מורכב, אבל מבחינת ההתנהלות, אין עליו בדרך כלל עירורים. ואז מה קורה אם נפלת על למעשה בורר שטעה? אגב, אין עירור, אין עירור. גם אם תצליח להוכיח שהבורר טעה או לא עשה את כל הבדיקות שצריך, אין עירור. אלא אם כן הכנסתם באותו מנגנון, גם מנגנון עירורי, אבל...
לך תדע כשחתמת על ההסכם להכניס את זה.
איי, מה שזה אומר, תמיד צריכים עורך דין טוב, שמתמחה בנדלן, שאתה קונה רית דירה, שאתה חותם על הסכם, ותמיד אתה צריך עורך דין טוב, שאתה נתקל בבעיות שה... עוד פעם, לא צריכים אותך, בלי להעליב, לא צריכים אותך מיידית בהתחלה שזהיתי ליקוי בנייה. כן צריכים אותך בשביל שהיזם או הקבלן קצת מתעלם, ואני צריך כן את המכתב ממך בשבילה, וכן את ההתראה וכל הדברים האלה. נשמע שאתה עושה את העבודה שלך נאמנה, ובצורה טובה, ואתה נהנה ממנה, וזו עבודה גם מעניינת, כי כל פעם יש דברים חדשים.
האמת, כן.
מה אני אגיד, אני מאחל לנו שלא נזדקק לך, ואחל לך פרנסה טובה מאיתנו.
תודה רבה.
שמחנו מאוד לארח אותך פיני כאן, אצלנו בתוכנית.
אני מתארח אצלכם.
מי שרוצה ליצור קשר, גוגל, פיני רובינשטיין, טלפון.
יש אתר, יש הכל, את הטלפון 03-624-6250, יש לנו מזכירה מאוד מאוד נחמדה. שאם אני לא נמצא, היא רושמת הודעות.
יפה, זה חדש.
כל ההודעות.
זה חדש, יפה. נהדר, דרור. תהנה לך היום בערב, סור דש לריקו.
אני מסור, אני אצג אותנו נאמנה. יש לי עוד שעתיים. עוד שעתיים. שעה בדרך ובטח.
ולשרוף איפשהו עוד שעה.
וואו, וואו. עכשיו אני חושב איפה זה.
יש לי 50 מקומות לשאול. לא, תצא עכשיו, אני מציע לך. תודה רבה לשוקי, לאוסנת. מאחל לכם בריאות. לכו להצביע ביום שני. אנחנו נהיה פה ביום שלישי הבא, עם בשורות חדשות או לא. או תאריך חדש לבחירות הבאות. המשך יום טוב, תודה רבה, ביי ביי.